חשיבות תפילה במניין ודיני עניית קדיש. סוף סימן נ"ה וסימן נ"ו סעיף א'. חשוב מאוד להתפלל במניין. רבותינו בגמרא מסכת ברכות דף מ"ז אומרים שרבי אליעזר בא לבית הכנסת ומצא שיש רק 9, חסר עשירי. שחרר את עבדו וישלים אותו ל10. שואלת הגמרא איך הוא שחרר את העבד שלו. אסור לאדם לשחרר עבד כנעני. כתוב לעולם בהם תעבודו. איך רבי אליעזר עבר על מצוות עשה? ותרץ את הגמרא דבר מצווה שענה. כיוון שהוא עשה לצורך מצוות תפילה במניין, שיהיה 10 למניין, אז לכן מותר לו לעבור על עשה לעולם בהם תעבודו. רואים מכאן עד כמה חשוב להתפלל במניין. זה לא סתם איזה חסידות. יש אנשים מקינים בשופי, בנקל. טוב, מתפלל ביחיד. זה לא נכון. רבי אליעזר הסכים לשחרר את העבד שלו כדי שיהיה תפילה במניין. לפעמים נמצאים במקומות שקשה להתפלל במניין, בטיולים, בכל מיני נסיעות וכדומה, וצריך לקבץ את המניין, לאסוף את האנשים. לפעמים לא כולם נמצאים במקום אחד. כדאי מאוד לטרוח לקבץ את האנשים. רבותינו אומרים שמי שמגיע מהעשרה הראשונים, הם נותנים שכר כנגד כולם, כנגד כל מי שבא אחרי העשרה הראשונים. אז מכך נלמד, לא רק שכמה חשוב להיות מהעשרה הראשונים, אלא גם שמי שמקבץ את העשרה הללו, שיהיה את המניין, בוודאי שהוא נותן שכר כנגד כולם, כנגד כל מי שיבוא אחר כך. ולכן מאוד מאוד חשוב שהאדם יטרח בעצמו לקבץ את המניין, שיש שם באמת מניין, ולא חס ושלום אנשים יתפללו ביחידות. אם זה עיר שאין שם הרבה אנשים, ואם יש שם מניין קבוע, אז הם יכולים לחוף אחד את השני, שלא ילכו למקומות אחרים. אתה חייב להתפלל פה כדי שלא יתבטל המניין. ככה כותב הרמ"א. אבל אם זה עיר שאין שם מניין קבוע, יש בקושי אנשים, בימים הנוראים הם יכולים לחוף אחד את השני, לא לצאת, כדי שיהיה לנו כאן מניין, בשתי תנאים. קודם כל שזה רק בימים נוראים, אפשר ללמוד השנה אי אפשר לחוף אחד את השני, כי בלאו הכי אין שם מניין קבוע. ודבר שני, אפשר לחוף אותם רק אם חסר אחד או שתיים. אבל אם חסרים 3 או 4, אז כבר אי אפשר לחייב אותם להישאר. אלא אם כן יש מנהג בעיר שאפילו על 3 או 4 כופים אותם להישאר. אבל על כל פנים, בוודאי שזו מצווה חשובה להתפלל במניין, וצריך לשטרוח ולהשתדל לזה כמה שיותר. אם יש 10 אנשים, כופים אותם לזכור חזן, שיוציא אותם ידי חובה. אם יש חזן שיודע להתפלל טוב, רק הוא לא יודע מנגינות, אז זה כבר אי אפשר לחייב. מספיק שמישהו שמציא אותם ידי חובה. מצד העידור, נכון שיש שליח ציבור שיודע לנגן טוב, כמובן הכי חשוב שיהיה ירא שמיים ובעל מידות טובות. עכשיו נעבור לדיני קדיש. צריך לכוון בעניית הקדיש, בפרט באמן יש מרבה. רבותינו אומרים מסכת שבת דף קופית ח', כל העונה אמן יש מרבה בכל כוחו, קוראין וגזר דינו של 70 שנה. מה זה בכל כוחו? בכל כוונתו, בכל איבריו. דהיינו שזה לא יהיה מהשפה ולחוץ, אלא יצא מהלב שלו, שיבין מה שהוא אומר, אמן יהיה שמר הבא, יהיה שמו הגדול, מברך, מבורך, לעולם. אדם צריך לכוון את זה בזמן שאומר את הקדיש. דעת המשנה ברורה שאומרים יתגדל ויתקדש, בצרה. אבל מנהג הספרדים אומר יתגדל ויתקדש, לא אומרים את זה בצרה. והעריכו בזה בפסקים. לעלם לעלמי עלמיה, דעת המשנה ברורה שצריך לומר לעלם ולעלמי. ככה פסק בהתחלה מרן הרב עובדיה בשלטה ביום אחד אקזיין. מרן ראש הישיבה כתב בקונטרס לונק מגירסה שהנכון הוא לומר לעלם לעלמי בלי וב. ו יש כמה נקודות בנוסח של הקדיש. כפי שאמרנו, יתגדל ויתקדש. צריך להיזהר, המשנה ברורה מזהיר, צריך לחתוך את ההי שויתהלל, שלא ויתעלל, אלא ויתהלל. בעלמא דברא, זה צריך לשים לב שזה שתי תיבות. אחרי תקוות קירותי, להפסיק מעט. בעלמא דברא, הפסקה קטנה, קירותי גם כן יפסיק מעט. מברך, מורים את זה בקמץ, מברך, לא מבורך, אלא מברך. המשנה ברורה כתב שהשליח ציבור צריך לומר בלחש כשהוא עונה עם הציבור, כשהציבור אומרים יש שם הרבה מברך, אז גם הוא יגיד יש שם הרבה מברך בלחש, אבל זה לא דווקא בלחש. השליח ציבור אדרבה עדיף שיאמר את זה בקול רם. הכוונה היא שהשליח ציבור גם כן צריך לומר את המילים הללו, יש שם הרבה וכו'. יש נקודה שהרמ"א כתב שלא להפסיק בין יש אמר רבה למברך. לא הכוונה שצריך לומר את זה בנשימה אחת, כמו עשרת בני המן, שאומרים אותם בנשימה אחת, אלא הכוונה היא שאדם יגיד אותם בבת אחת. יש אמר רבה, מברך, תהלם למען מיה. לא יעשה הפסקה גדולה ביניהם.